שלום לכולם, שמח שוב להיות איתכם בפודקיש. הפעם יש לי חבר שהייתי כבר מהכנסת ה-20 עוד בדיבייטים, והיה מנכ"ל האוצר, והאמת אני הכי גאה בו בגלל שהוא מגד פעיל. שי בבד, מנכ"ל האוצר לשעבר, שלום.
תודה רבה, שלום לכל הצופים והמאזינים.
כן, אז צופים ומאזינים, קודם כל אני שמח שאתה פה,
תודה שהזמנת.
באמת יצא לנו ככה להתחכך בתקופות די סוערות שהיו בעבר. אתה אומר, התחלת עם כחלון חצי פיקטיבי, אתה אומר.
לא, המועמדות שלי לכנסת הייתה פיקטיבית. מראש אני רציתי להיות מנכ"ל שלו, לא ידענו מי יהיה שר השיכון או שר האוצר, והסיכום שלי היה שאני אהיה מנכ"ל איתו. וביום של הסגירות של הרשימות, הוא ביקש ממני שאני אכנס לרשימה כדי שאני אוכל להופיע בפאנלים, ואני אוכל ללכת לתם בתי ספר ואולפני טלוויזיה, שאתה ואני בילינו שם, כן, לא מעט. הוא היה צריך אנשים שמייצגים. אני בעברי הצגתי את מדינת ישראל באליפות עולם בדיבייטינג. אז לבלבל את המוח בטלוויזיה או בכנסים, אין לי בעיה. למדתי את זה כמקצוע. אתה יודע, אומרים נכון או לא נכון, חרטט בביטחון. זה פוליטיקאים אלופים בזה, אז אני עשיתי את זה עוד באוניברסיטה. וזהו, הוא רצה שאני אופיע בפאנלים. אז הסיכום שלי ושלו היה שאני אכנס לרשימה, אז בדקו איזה מקום אני יכול להיכנס, שאם אחר כך אני אצא, זה יהיה בסדר. אז אמרו, אם ישימו אותי מקום 17, זה לא ריאלי, לא יזמינו אותי לשום מקום, כי אז בסקרים היה לו 10-11 מנדטים, ואם ישימו אותי מקום 5, אבל או 6, ואז אני אתפטר, זה יראה רע מאוד. אז שמו אותי בדיוק ישראל בחר, שהיה הסוקר שלנו, שמו אותי בדיוק בתפר של 10-11, הוא אמר, אם תצא החוצה, אף אחד לא ירגיש.
והגיעו עד אליך.
זה, הגיעו עד אליי. בסוף, במקומי, אחריי היה את אכרם חסון.
הוא נכנס.
הוא נכנס, ואני התפטרתי מרשימה, ואני נכנסתי להיות מנכ"ל משרד האוצר, שזה מה שרציתי.
אבל זה מעניין, אתה יודע, כי בעצם יש פה החלטה מאוד משמעותית שלך. כן. לא, אני לא רוצה להיות בדרג הנבחר, מה שנקרא, מועמד ברשימה, אלא אני בא להיות מנכ"ל, איש עבודה, כמו שאתה אומר, איש אמון כמובן, כן. של כחלון, אבל... אתה תופס את עצמך יותר כאיש מקצוע מאשר נבחר ציבור.
אני אגיד לך למה, אני חושב שהיתרון היחסי שלי, בטח באותה תקופה, היה לבוא מהצד המקצועי. מה שעשיתי עד אז, מנכלתי ארגונים גדולים, הייתי בעצים, הייתי ברשות השנייה לפני זה, הכרתי קצת ממשלה, הכרתי את המשק, הכרתי את העולם העסקי, וחשבתי שהיתרון היחסי שלי לבוא לידי ביטוי ולתרום לציבור יהיה דווקא בפקידות, ופחות בכנסת, ששם ראיתי את עצמי הולך לאיבוד יותר.
אני לא בטוח אם זה רק יתרון יחסי, אני איתך, אני אסתכל עליי. אני גם באתי לפני שהגעתי לכנסת, בתפקידי ניהול, עשיתי תור שני כמוך, במקומות שונים עשינו קצת, אבל הייתה לי החלטה אישית, שאני רוצה לבוא לדרג, מה שנקרא, נבחר ציבור, ולהיות בפורום שלוקח את ההחלטות. עכשיו, אני לא אומר שמנכ"ל, בטח לא מנכ"ל אוצר, לא נמצא במקום הזה, אבל בסוף יש לך שר, שלפעמים גם אם אתה, ואני אומר, אני מכוון לשם, זאת אומרת, אני בתפיסה שלי רוצה להיות במקום שמחליט, מתייעץ, שומע, מקשיב, ובסוף לוקח את הכיוון ואת הספינה, מה שנקרא, לאן שהוא רוצה.
אבל מי כמוך יודע, אתה עשית שני תפקידים, אחד היה סמי-מיניסטריאלי, ואחד היה כחבר כנסת. היית גם סגן שר הבריאות באחת התקופות הכי סוערות, אם לא הסוערות ביותר שהייתה מאז קום המדינה, בטח בתחום הבריאות. מי כמוך יודע איזה השפעה הייתה לך כסגן שר בריאות, לעומת ההשפעה שהייתה לך כחבר כנסת.
לא, זה נכון, זה אני מסכים.
ולכן, עכשיו תחשוב שמנכ"ל האוצר, וגם לי יצא להיות בתקופות האלה בקורונה, תחשוב איזה השפעה אדירה יש דווקא לתפקידי הביצוע, כמו מיניסטר או סגן מיניסטר או מנכ"ל משרד ממשלתי, לעומת חבר כנסת שיושב בוועדות, ומי כמוך יודע איך ההצבעות האלה עובדות, ואיך עובדים הקנייה של ההצבעות, והמשמעת הקואליציונית, והלוביסטים, ומשרד האוצר שמכתיב מה צריך להצביע וכו' וכו'. אז אני ראיתי את עצמי יותר, חשבתי שאני אוכל להשפיע יותר ולתרום יותר בצד הביצועי, בוודאי שלטווח הארוך, ההסתכלות שלך יותר נכונה, כי בסוף השרים משפיעים בצורה משמעותית. למרות שאתה גם יודע...
לא, לצורך העניין אני מסכים איתך, מנכ"ל משרד האוצר הוא הרבה יותר חזק מח"כ כזה או אחר, נקודה, ביכולת שלו להזיז דברים ולעשות, אבל בסוף יש שר אוצר, חלק מהשרים, נכון? בסוף יש שר אוצר, ואם היעד שלך הוא להגיע למקומות האלה, אז אתה
צריך חייב לעבור
אחד,
חד משמעי. המזל הגדול גם שהיה לי שר אוצר מדהים, שאני מאוד 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 אוהב, שהיה לי כמו חד משמעי, קשר מאוד קרוב, הוא כמו, מבחינתי, כמו חצי אבא, אח גדול כזה. זה מאוד נדיר דרך אגב, שמנכ"ל ושר מחזיקים מעמד למעלה מחמש שנים. היו מנכ"לי אוצר לשעבר, כמו למשל יובל שטייניץ, מנהיגות, שזה שר שגם אני מאוד מאוד אוהב.
כשר אוצר.
שר אוצר, והוא החליף ארבעה מנכ"לים בתקופה הזאת.
שלא בזמן, שנתיים, שלוש.
הוא היה ארבע שנים שר אוצר של מדינת ישראל, למעלה מארבע שנים. כך הוא שעבר את השיא שלו, והוא החליף שלושה או ארבעה מנכ"לים בתקופה הזאת. זה מאוד מאוד קשה, כי אתה תמיד נמצא במתח הזה של בין לייצג את הדרג המקצועי, לבין לייצג את האיש אמון של השר, אז לייצג את מדיניות השר ורצון השר, ולא תמיד הפוליטיקה או מדיניות של השר תואמת את לא, הדרג המקצועי.
זה תפר וקשה. אני מסתכל על זה גם ברמה שאני, קודם כל זה איש אמון על מלא. חד לא משמעי. יכול להיות מצב אחר.
חד משמעי.
וברגע שזה נפרם, לא משנה מאיזה סיבה, חד כנראה, משמעי. אני לא יודע מה היה המקרים שדיברנו, שיובל שטייניץ היה שר אוצר, אבל ברגע שזה נפרם, אז ברור שהאירוע כבר לא יכול להמשיך.
חד משמעי. הכוח שלך נובע מזה שאתה איש אמון של השר. אם השר סומך עליך, בדיוק. אתה יכול להיות חצי לא במשרד.
והשר, בשביל לסמוך עליך, צריך שתהיה באמת איש מקצוע, שהוא נכון. יודע שיש לך את היכולות, שאתה מבין את העבודה. אז השילוב הזה נותן לך את הכוח ואת היכולת להצליח.
נכון, אבל... נכון. תראה, באוצר לפעמים, ולפעמים זה קורה אצל חלק מהפקידות לצערי הרב, יש את הבלבול הזה של בין מי קובע את המדיניות לבין מי מיישם את המדיניות. אני לעולם כמנכ"ל משרד האוצר לא התבלבלתי.
כן, אבל אתה יודע, לי... הבעיה הגדולה באוצר, זה לא המנכ״ל שהוא איש אמון של השר, זה ראש אגף תקציבים שאומרים הוא הבעל הבית באוצר, הוא ונערי האוצר הם מחליטים, אומרים הרבה פעמים שמנכ״ל האוצר הוא שחקן, שחקן לא כזה משמעותי באירוע, ושר אוצר שבכלל נאבק בתוך איך להסתדר.
אז קודם כל זה אם אתה נותן לזה לקרות, אני חושב שכאילו אחד התפקידים של מנכ״ל משרד האוצר, וככה אני התאמצתי בתפקיד שלי.
תמיד אתה מדבר כל כך מהר דרך אגב.
כן, כן, לצערי הרב, זה לא,
אני אומר על הצופים, על המאזינים, המאזינים הם מצליחים להקל את הקצב שלך.
אני מתנצל מראש בפני כל המאזינים. זה פאק מולד, ביתר הרבה מאוד הפאקים שיש לי, אבל אם אני חוזר רגע, זה תלוי מאוד במנכ״ל משרד האוצר. אם מנכ״ל משרד האוצר בא ומייצג את השר כמו שצריך, והוא מכתיב שהוא בא לבית בתוך המשרד, ונכנס לכל הדברים, וכך היה כשאני הייתי במשרד, אז הכל עובר דרכו, וכמה שראש אגף תקציב,
יש כל הזמן,
ברור שיש מלחמות באוצר, ואז מה שקורה זה, כשאתה כמנכ״ל משרד האוצר, מנסה להכתיב את סדר היום, ולהיות בעל הבית, אז ברור שבאגף תקציבים בועטים, ואתה מוצא תדרוכים, והדלפות לתקשורת, איך אני קורא לזה?
תקופה קשה, אני זוכר מה עברת.
זה גם מהר מאוד עובר מהפן המקצועי לפן האישי. אם אפשר לתקוף לגופו של אדם, אז לגופו של עניין, אז תוקפים לגופו של אדם, ומתחילים חוף פרסונלית, וזה חלק מהתפקיד, וזה חלק מהדברים שאתה פחות נעימים. אבל אני תמיד דגלתי בזה שיש, אני קורא לזה תורת שלושת השלבים. פקידים לפעמים, כשהמדיניות של השר, או של הממשלה, לא מוצאת חן ביניהם, אז הם פותחים בתורת שלושת השלבים. מסמוס, תרפו, תינוף. איך זה עובד? אני קודם ממסמס את ההחלטה, כי אני חושב שהשר או הממשלה שרוצה לעשות תואב, והיא לא מבינה, בטח הם לא אנשי מקצוע, אז הם לא מבינים. ואז אני עובר לתרפוד, איך אני מתרפד? אני פונה ליועץ המשפטי של המשרד, ואני אומר ליועץ המשפטי של המשרד, תוציא חוות דעת משפטית שזה לא סביר או לא עומד בכללי מינהל תקין, שזה בעצם פרשנות לרחבה שאם זה לא בא לי טוב, אני יכול לפסול את זה. אין איזה חוק או תקנה שמביאה את זה, אני פשוט מחליט. ואז אם היועץ המשפטי של המשרד זורם איתך, ונגיד שיש מנכ״ל משוגע במשרד כמו עבדך הנאמן, שהולך ליועץ המשפטי לממשלה והופך את ההחלטה של היועץ המשפטי של המשרד, אז מגיע החלק השלישי בשלבי התורה, זה התינוף, הולכים לכל כלי תקשורת אפשרי, ומסבירים כמה אתה פוליטי, וכמה זה נגד המדינה, וכמה זה מהלך מטומטם, וכמה זה מהלך...
על מה עשו לך את זה?
הרבה. אתה יודע, כל מיני מהלכים. אז נטו משפחה, אם אתה זוכר, ששר האוצר העביר עם הנקודות זיכוי, הגדילו את הנקודות זיכוי לילדים, נתנו הנחות על הרבה מאוד.
לא התאים להם והתחילו באסטרטגיה.
אז מתחילים בזה. זה קרה הרבה פעמים.
זה מספיק שזה לא בא מהם, אז זה כבר לא מתאים להם.
מדהים, מדהים, ממדים ללימודים, אם אתה זוכר.
לא עבר אז, לצערי.
אז לא עבר, למה?
אבל תקצבנו אותו ב-600 מיליון שקל, הרבה יותר ממה שעכשיו. אנשים לא מבינים, אנחנו בליכוד עכשיו נלחמנו, התאבדנו, על המינימום שיתנו 100% ללוחמים.
הייתה סגירה בין כחלון ראש הממשלה.
ואייזנקוט הוביל את זה, זה היה מלב לזכותו.
נכון, נכון.
וכחלון הביא את התקציב.
נכון.
והשר הביטחון היה איבט, הסכים אז.
ואז בגלל שכבר היה ממשלת מעבר, אז הפקידות שלא אהבה את הדבר הזה. דאגה לצערי הרב, אז לתרפד את זה, אני...
הממשלת מעבר הזה זה גם המצאה. אני מעריך שאנחנו נהיה עוד פעם... אולי קרובים לממשלת מעבר מהממשלה הזו, אני רואה את הדבר הזה קורה, ואני אומר לך, מה שאנחנו הכרנו ממשלת מעבר, ששם תרפדו וסרסו אותנו הפקידות והיום השיעה, יש לי הרגשה שכשלפיד ראש ממשלה, פתאום תראה ממשלת מעבר אחרת.
תראה, אני לא יודע, אני מקווה מאוד שלא, אני גם מקווה שמדינת ישראל לא תיכנס לממשלת מעבר. האירוע הזה, ואני מסכים איתך מאוד, זה שיש ממשלת מעבר, המדינה מנותקת, המדינה משותקת, אין תקציב, אי אפשר להעביר תוכניות עבודה, אי אפשר לעשות רפורמות.
כן, אבל כשהכל הופך להיות אסטרטגיה של רק לא ביבי או רק ביבי, על זה מה אתה מצפה?
נכון, מבלי להיכנס לימין או שמאל ומה נכון, עצם זה בעיניי שהוקמה ממשלה, ברמה המקצועית, שהוקמה ממשלה במדינת ישראל, שקו היסוד שלה והבסיס המשותף שלה זה שנאה לבן אדם אחד, ולא משנה כרגע,
שום דבר אחר לא משותף
שלה. לא ראוי, נכון, לא משנה, ולא כרגע לא נכנס לבן אדם עצמו, אם הוא ראוי, לא ראוי, צריך להיות ראש ממשלה, לא צריך להיות ראש ממשלה, אני שם את זה בצד. בעצם זה כשקווי היסוד המשותפים של ממשלה שקמה בישראל הם רק שנאה לבן אדם אחד, וחוץ מזה שום דבר אחר לא משותף, הוא בעיניי דבר מאוד מאוד רע, מאוד מאוד גרוע, ואנחנו רואים את התוצאות עכשיו.
זה גם לא מחזיק מעמד, אתה רואה זה שזה מתפרק, אתה רואה שהם לא מסוגלים לעבוד ביחד, אתה רואה שהדבר היחידי שמחזיק אותם זה עוד פעם אותו דבר, שמה יקרה אם הם עוזבים, אז ייכנס אותו דימון שלהם. אתה חייב ממשלה שיש לה קווי יסוד משותפים ומסוגלת לעבוד.
חלק מהדיון היה שהממשלה הקודמת הייתה צריכה להתפרק כי היא עשית הכל היום. בעיניי שנאה לבן אדם אחד שמיוצג על ידי סקטור כל כך הרבה גדול באוכלוסייה, ולהגיד, "היי, רק לא הם, או רק לא הוא", זה גם סוג של הסתה. והדבר הזה חייב להפסיק. צריך לבנות ממשלה במדינת ישראל עם קווי יסוד משותפים. אם יש קווי יסוד משותפים לשמאל, להקים עם קווי יסוד משותפים, שיקימו ממשלה. אם יש קווי יסוד משותפים לימין, שיש בהם את אותם הקווים, את אותה אידיאולוגיה, את אותה מדיניות,
דברים שומעים זה קל. אנחנו, יש לנו גם את ה-65, ואפילו עם ליברמן, אם אתה מכניס אותו לתוך האירוע, אבל אתה מוצא את עצמך במצב של שבר מאוד גדול בימין. התחיל אולי באמת שליברמן נזז לצד השני והחליט שהוא נלחם בחרדים בכל דבר. בעיניי גם כן, אז היה זה טעות ברמה, מה שנקרא, אתה לא יכול להיות במקום הזה, אתה צריך להיות בפוזיטיב. אני חושב שמי שהולך לנגטיב בסוף תמיד יפסיד. ואני אגיד לך יותר מזה, אני, ההזיה הזו שלקח בנט, מפלגה של 7 מנדטים, קיבל ראש ממשלה, המפלגה שלו מתפרקת, אנחנו לא יכולים למצוא את עצמנו בסרט הזה, הדבר הזה, זה אסון הכי גדול למדינת ישראל.
בכלל, יש, אני חושב, בעיה בשיטת הממשל במדינת ישראל, ושוב, אני בכוונה לא רוצה להיכנס לימין ושמאל, כי אני לא רוצה,
כן, אתה לא נכנס לפוליטיקה, בסדר, מדברים ברמה המהותית של איך הדברים עובדים.
בוא נדבר רגע על שיטת הממשל. אני חושב שברגע, וזה היה גם הממשלה שעניתי בה, שאני לקחתי בה חלק. ברגע, 61 התחלנו, ולהביא את התקציב הראשון של 15-16 היה כמעט בלתי אפשרי. שיטת הממשל הנוכחית שבאה ואומרת שצריכים 61 חברי כנסת,
אורן חזן,
אתה זוכר שבלילה תקציב יהיה 10 פעמים שהוא לא יצביע בעד, ושהוא הולך להפיל אם לא יתנו לו פה ולא יתנו לו שם. ודרך אגב, שמו אותו אז בתור
אני לא הייתי כוכב תורן, אז אני לא,
אתה שיתפת פעולה כמו שצריך,
יש ממשלה, היה לי אחריות, מה רק נבחר,
עכשיו שמו אותו גם בוועדת משנה לוועדת חוץ וביטחון, ודיברנו שם על תקציבים מסווגים של צה"ל, והתחילו שם בלגנים שלמים איתו, ואני זוכר שאותי ודן הראל רצים לדוד שרן ואומרים לו, דוד, תקשיב, האירוע הזה לא יכול להימשך ככה, יש פה סודות מדינה, יש פה דברים סופר קריטיים, בוא, צריך לנהוג טיפה, שמור על האירוע, צריך לנהוג פה טיפה באחריות. אבל אני חוזר רגע לשיטת הממשל. ברגע שצריכים 61, אז יכול להיווצר סיטואציה שבה מפלגה עם 4 או 5 מנדטים יותר חזקה מפלגה עם 20-30 מנדטים, ואז
ההקצאות,
ואז ההקצאות בדיוק, וגם זה היה דרך אגב בממשלה שלנו, גם כוחו,
לשון המאזניים סוחטת יותר,
נכון, גם כוחו, בוא ניקח את כחלון, בסדר, גם כוחו של כחלון, שאני הייתי המנכ"ל שלו, היה הרבה יותר חזק, ואתם ראיתם את זה וידעתם את זה, מהרבה מפלגות אחרות, ובטח הרבה יותר חזק מ10 מנדטים, כי המפתחות לממשלה בגדול, בחלק גדול מהזמן, היו אצלו. עצם האירוע שבו למפלגה, מפלגת נישה, ולא משנה כרגע איזה, אם היא מפלגה של חרדים, מפלגה של ערבים, מפלגת ימין, מפלגת מרכז, לא משנה איזה, לה יש את המפתחות לממשלה, ובארבעה או חמישה או שבעה או 8 מנדטים, היא מקבלת הקצאות הרבה יותר גבוהות מהיחס שלה בציבור, או מהפרופורציה שלה בציבור. בעיניי זה אירוע לא טוב, זה אירוע לא נכון, והוא לא דמוקרטי.
בשיטת הבחירות?
בשיטה הבחירות, אתה יודע, לא אני המצאתי את זה, אבל כבר עלו מספר הצעות להגיד, לבוא ולהגיד, חברים, בוא נשים איזה סוף. הנשיא לא ממליץ, לא צריך לבנות קואליציות 61, לא צריך לעשות את כל הרכבות האלה, יש את רצון העם. המפלגה הגדולה ביותר שמקבלת הכי הרבה מנדטים, היא מרכיבה ממשלה. ובסוף היום צריכים להתפזר, להתחבר אליה. ואם לא, צריכים להצביע הצבעה קונסטרקטיבית כדי להפיל אותה. לא כדי שהיא תכהן, כדי להפיל אותה. עכשיו, אני רוצה לראות את כל אותם חברי כנסת לוקחים את האומץ, ואתה מכיר את זה היטב, ומכונים להפיל מיד אחרי בחירות, רק כי אין 61, ולעשות דווקא. ולכן, אם המפלגה הגדולה הייתה זאת שמקימה הממשלה, האירוע היה הרבה יותר דמוקרטי. וגם זה היה מעלים מפלגות קטנות, אתה יודע, זה היה גורם לזה שהציבור באמת היה מבין, ואומר, רגע, רגע, אם זה האירוע, אז אני מבין שאני צריך לבחון את המחנה שלי, בוא ניכנס לגושים, בוא ניכנס לגושים שיש להם אידיאולוגיה משותפת.
אני חשבתי על זה הרבה, אתה יודע מה הבעיה בזה? אני מאוד בעד. זאת אומרת, לתפיסתי זה משילות, וזה מייצר באמת יכולת שלטון. יש בעיה אחת. בעיה אחת, וזה מה קורה בעם ישראל. עם ישראל לא מורכב מ... אתה יודע, זה לא רפובליקאים ודמוקרטים. יש לנו את החרדים, בתוך החרדים יש כל מיני חלוקה, יש לנו את הערבים, יש לנו את הציבור הדתי-לאומי, יש מיקס גדול. עכשיו, מה קורה בשיטה הזו שאתה מדבר עליה? היא קוראת לטשטוש המחנות, נקרא לזה, זאת אומרת, לקבוצות. ואז פתאום יכולים החרדים להרגיש, הם לא מקבלים ייצוג. מה זה יעשה בעם? היום הם באמת, כמו שאתה, אתה צודק. היום הקבוצות הקטנות מקבלות כוח עודף בשיטה הנוכחית.
נכון.
והרוב נפגע.
נכון.
ברגע שתשנה את זה, הקבוצות הקטנות לא יקבלו את הכוח. מה זה יעשה לעם?
אתה יודע למה לא? אני חושב שזה לא יקרה. אלא יהיה איזון יותר נכון. כי עדיין, עדיין, כדי להעביר חקיקות בכנסת, תצטרכו רוב. ועדיין המפלגה הגדולה לא תהיה 61 מנדטים או 60 או 50 מנדטים, אוקיי? ואז היא תצטרך לעשות את אותם קואליציות כדי להעביר חקיקה.
אבל לא בשביל לשרוד.
בדיוק, לא בשביל לשרוד. וכדי להעביר
את אותם חקיקות, לא יעבור, ואז יהיה מסע ומתן.
בדיוק, ואז במסגרת המסע ומתן,
ואז עדיין ההשפעה של אותם, אבל לא לשבת על הצבא.
בדיוק. לא לשבת על הצבא ולהגיד כל פעם אני עם 5 מנדטים, האירוע אצלי, ואז כמו בכל ממשלה, עכשיו זה קורה נגיד עם הבאס, שכל דבר, אז בוא נשלם לו כל סכום שבעולם, או בוא ניתן כל ייצוג שבעולם, נכון. כדי שהוא לא, כשהוא
הרסיק את הממשלה. גם לך היה כזה אירוע שהיית ב...
היה...
או לא עד כדי כך
לא
חריף?
לא היה עד כדי כך חריף, אבל היה אותנו, שאנחנו כל דבר שרצינו, ואתה יודע קיבלתם. את זה, וכל דבר שכחלון רצה, בסופו של דבר הוא קיבל. הרבה פעמים אתם כעסתם על זה מאוד, בליכוד. נכון. מאוד. עכשיו, אני מבין את זה ברמה הפוליטית, כי בוא, המפלגה של 10 מנדטים לא קיבלה 35, או 30 אז קיבלתם, אם אני זוכר.
30.
לא קיבלתם, לא קיבלה 30, ובסוף היום צריך להיות ייצוג יותר נכון ודמוקרטי לעם. עדיין, אם לא היה את הכוח הזה של 61, עדיין עם 10 מנדטים כדי להביא חקיקה בכנסת, עדיין היה צריך את כחלון, ועדיין היה צריך במסגרת האיזונים, לראות מה מתפשרים
אין
טוב.
אין ספק שאנחנו משלמים היום מחירים, טוב. ורואים את זה בכלל בממשלה משמע. הזו, ובמה שקורה היום בכנסת.
ועוד דבר שצריך לעשות, חובה לעשות בעיניי, זה נתק את התקציב מהאירוע של פיזור הכנסת. לא יכול להיות של מדינת ישראל, ולא כרגע לא משנה מי הממשלה, זה קרה קודם בממשלת אחדות עם בני גנץ, וזה היה לא נכון שלא עבר תקציב. זה יכול לקרות עכשיו אם הממשלה הזו מתפרקת. לא יכול לקרות שאם לא עבר תקציב, הכנסת מתפזרת, ואז מחזיקים את התקציב כבן ערובה. כי אף אחד לא רוצה להצביע על הפלת הממשלה. אז איך בסוף הממשלה נופלת? מזה שלא הצביעו על תקציב, אז אוטומטית זה מתפזר. ואז אף אחד לא לוקח את האחריות על זה שהוא פיזר. אבל מי סובל מזה? עם ישראל, שלא קיבל בסוף תקציב. התקציב צריך להיות מנותק, תקציב צריך לעבור בלי קשר. תחשוב שבאותה ממשלת אחדות, היו אומרים, חבר'ה, גם אם לא עובר תקציב, הממשלה לא מתפזרת. אז כולם לא מעבירים תקציב.
הם פתרו את זה על ידי זה שאם ה... ממשלה נופלת, תלוי מי מצביע, ראש ממשלת מעבר מתחלף, זה
נכון,
כאילו...
נכון, אבל עדיין זה לא פותר את האירוע.
זה לא פותר
את האירוע.
אבל אני איך התקציב...
כי תקציב, כי תקציב, כי ברגע...
אבל אני מסכים איתך, אני ואתה חיים את הפוליטיקה.
ישראל לא, אבל... עובר, לא חיה בלי תקציב, זה דבר נורא. אין סדרי עדיפויות, אין רפורמות, כל התשתיות, כאילו...
אני מסכים איתך, אבל אני אומר לך דבר נוסף. בסוף צריך להבין גם את הזירה הפוליטית, ואתה מכיר אותה היטב. זה נכון שהתקציב הפך להיות מעין כלי גם באירוע הזה, אבל... יש לזה חשיבות, כי זה מייצר את הלברד שיש על התקציב הזה לצורה הרבה יותר משמעותית. כי אחרת יבוא האוצר, ברגע זה מנותק מה, מה שנקרא, לא עובר תקציב, כן עובר תקציב, זה לא משנה אם ממשלה לא נופלת. יבוא האוצר, יגיד, זה התקציב, לא מעניין תקלום, זה חוק ההסדרים, ואני לא סופר אותך ממטר. אתם התנהגתם ככה הרבה מאוד פעמים, מה אני צריך להגיד לך? אז יו"ר הכנסת מקופף אותך בכניסה עם חוק ההסדרים, ויו"ר ועדת הכנסת, אני הייתי גם דואג לכמה תיאה, אבל בסוף את החקים ואת הזה, האוצר עושה מה שהוא רוצה. יש גם גבול לכוח שהפקידים של האוצר צריכים לקבל.
אני מסכים, אבל זה נובע דרך אגב, וסליחה שאני אומר את זה, חוסר העמקה, ולפעמים חוסר מקצועיות, שחברי ועדת הכספים. חברי ועדת הכספים...
לא נכון,
רגע, שנייה.
יש ויש.
נכון, לא.
אתה לא יכול להגיד את זה. יש כאלה שבאמת, אתה יכול להגיד שהם באים מאיזה אירוע פוליטי וזה.
יואב, אני אתקן. חלילה, אני לא משמיצו חברי כנסת. היכולת של חברי כנסת שמצביעים על 200 מיליון דברים ונמצאים ב-200 מיליון דברים, להתעמק באמת בתקציב המדינה ולעשות שינויים, גם אם אתה גאון כלכלי, הוא שואף לאפס.
לא, אבל זה לא מגיע משם. אבל זה לא מגיע משם, זה מגיע מהציבור.
רגע, שנייה. אבל ברגע שאני, כמנכ"ל משרד האוצר, נכנס עם תקציב לוועדת הכספים, בפועל, בסופו של יום, לוועדת הכספים יש את הכוח לשנות הכל.
נכון.
הכל. נכון. להפוך לי את כל הסעיפים, לשנות את הכל. זה שאני נמצא שם ומפעיל כוח, בבקשה, שיועילו לנו חברי הכנסת, שזה, אני רק ממליץ. בסוף אני לא יכול להעביר תקציב. ועדת הכספים מצביעה, ואתה מכיר את זה טוב מאוד, ואז זה מונח אחרי ועדת הכספים, הולך לקריאה שנייה שלישית במליאה. בסוף, 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 ועדת הכספים היא הכובע לשנות ולהחליט מה היא רוצה ומה ייכנס בתקציב או לא. עכשיו, תחשב
כן,
שהכנסת לא
הכוח,
מתפזר.
אבל זה מה שאני אומר, שהכוח של הוועדה או חברי הוועדה, ברגע שיש פה תלות נפילת או לא נפילת ממשלה, הרבה יותר קשובים להם, כי בסיטואציה הזו,
הפוך.
לא, אני חושב שכן.
הפוך, אתה יודע למה? כי שר האוצר בא ואומר, חבר'ה, אתם לא רוצים? אני מושך. ואז כשהוא מושך, אתם עושים, אתה זוכר את זה.
שר האוצר לא מושך כל כך מהר.
אתה יודע כמה פעמים אני, כשהיה את התקציב, באתי ואמרתי, חבר'ה, אין בעיה, אמרתי לגפני, הייתי שם גפני, אין בעיה, אני מושך, אני חוזר לשר האוצר, אומר לו, לא עובר, הכל בסדר. וכשהוא יודע שכולם נופלים מהאירוע הזה, יש כוח. אבל אם...
זה גם חזק את האירוע.
רגע, נכון, אבל אם תקציב לא מפיל, השר האוצר יגיד, אני מושך, גפני יגיד לו, תמשוך. אתה לא מפריע לי, אתה לא מפיל ממשלה, הכל בסדר,
תמשוך. נו, אז זה דווקא כן מחזק את זה, שזה חשוב שיש את הצימוד הזה בין התקציב
להפלת ממשלה. לא, הפוך.
אתה מייצר לחץ להעברת תקציב גם, אתה לא יכול להתעלם מזה.
אני מייצר לחץ להעברת תקציב, אני מייצר לחץ להעברת תקציב שנותן כוח מאוד מאוד גדול לפקידות, כמו שאמרת. אני מאוד מאוד מחזק את הפקידות, כי הפקידות יודעת, או שזה עובר בדרך שלי, או שלא עובר, ואם הם לא עובר, הם כולם הולכים הביתה. אבל אם אני ברגע שזה לא מתפזר, והכנסת לא מתפזרת, נוצר כבר דיאלוג הרבה יותר חזק ומשמעותי בין ועדת הכספים למשרד האוצר. כי ועדת הכספים יכולה להגיד, אני לא מעבירה לך. עכשיו תמשוך, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מתפזר.
לכאן ולכאן, אני לא יודע לומר לך, זה באמת הרבה שיקולים. אני יכול לומר לך דבר אחד שאין ספק, ובזה אני, גם אתה ככה בין השורות אמרת, הכוח שיש לפקידי האוצר ביכולת שלהם, הוא עצום, ואם אתה שואל אותי איפה צריך לרסן, צריך לרסן שם. זה לפחות התפיסה שלי.
אני חושב שאמרתי לך, יש לפעמים את הבלבול הזה של הפקידות שהיא באמת, היא לא מונעת חלילה ממקום מושחת או חלילה מאינטרסים אישיים. היא מונעת מזה שהיא אומרת, אנחנו אנשי המקצוע, אנחנו מבינים הרבה יותר טוב.
בדיוק, ומזלזלים.
נכון, ואומרים, אנחנו ננסה מה שטוב למדינת ישראל, ולכן, אם אנחנו רואים דברים שהם לא טובים, אנחנו כשומרי הסף צריכים לעצור. אני איתך פה. אבל אני חושב שכאילו, הפקידות, הכוח שלה לא נובע מזה. הכוח שלה נובע מזה שהיא מבינה שהיא ממליצה על מדיניות, והיא מיישמת מדיניות. עכשיו, אם היא גורמת לממשלה ולשר הממונה ולראש הממשלה להאמין שזה מה שהפקידות תעשה, כוחה הוא אדיר. הרי הכוח שלי, אתה זוכר אותי כמנכ"ל משרד האוצר, הייתי מאוד דומיננטי והייתי מאוד חזק במשרד. למה?
התחלנו מזה, כי היה לך את האימון המלא של שר האוצר.
למה האימון מלא של שר האוצר ושל ראש הממשלה דרך אגב? למה אם שניהם מעל, אתה זוכר בקורונה, היו שני פקידים שהיו מאוד מאוד דומיננטיים בכל הניהול של
המשבר.
ברסי ועבדך הנאמן. למה ראש הממשלה עוטף אותנו? כי ראש הממשלה ידע שבסופו של יום אנחנו נמליץ לו, אנחנו נריב בתוך החדר, אנחנו נצעק בתוך החדר.
ואם הוא חושב אחרת, תעבירו מה שהוא רוצה.
הוא החליט, ההחלטה נחלטה, אתה בחיים לא ראית אותי ואת ברסי, יוצאים נגד החלטת ראש ממשלה.
אבל זה לא המצב בפקידות באוצר, זה הבעיה.
ולכן אני חושב שהפקידות באוצר לא מבינה, כי היא מחלישה את עצמה. הרי בסוף היום, ברסי ואני הצלחנו לשכנע את ראש הממשלה.
ראית מה קרה שישראל בא אחר כך, מה היה לפקידות באוצר?
אני חושב שהפקידות
והכי מדהים שגם המנכ"לית שלו בסוף הייתה יצאה נגדו.
אני חושב שגם היא וגם ראש אגף תקציבים דאז שאול מרידור טעו בצורה ש שבה הם התנהלו, בסוף היום, יש לך משהו להגיד, אתה פקיד, אתה לא פוליטיקאי.
נכון.
יש לך משהו להגיד, אתה רוצה להגיד את זה.
הלוואי והיו יותר פקידים שמבינים את זה, זה הבעיה.
יש יועץ משפטי לממשלה, יש מבקר מדינה, תלך אליהם, תגיד מה שתגיד.
דרך אגב, אני גם מוסיף לך ביועץ המשפטי לממשלה, גם לא יודע את מקומו, גם לוקח מקומות שלו, ומפרש לרעה את הסמכות שלו, לוקח החלטות בניגוד למה שהוא צריך לעשות, הוא צריך לייעץ לממשלה, הוא לא יכול להכתיב את עמדות הממשלה, וזה האירוע שאנחנו נמצאים בו כבר תקופה ארוכה לצערי.
ברשותך, לזה אני לא רוצה להיכנס, כי אני לא הייתי שם.
אתה יודע מה, יש לי בקשה.
אני במשרד האוצר, אני יכול להגיד לך על משרד האוצר, אני אלימן שלי.
אל תיכנס, יש לי בקשה, תביא רגע את הטלפון. יש פה פגסוס או אין פה פגסוס?
תראה, בסופו של יום, ממה שבדקנו, הטלפון נפרץ, לצערי הרב, ודרך אגב, נדהמנו מזה, אני הייתי עם סיווג אחד, נחשפתי באמת לדברים הכי רגישים במדינת ישראל, אמי פלמור שהייתה מנכ"ל משרד המשפטים, לדעתי גם היה לסיווג אחד, וקרן טרנר גם הייתה אחר כך מנכ"ל את האוצר, ועברה לאוצר וגם קיבלה את הסיווג גבוה. לשלושתנו פרצו לטלפון, יש עדויות שפרצו לטלפון מהחברה שבדקנו.
זה נבדק? מישהו בדק את זה?
לא, המדינה לא בדקה, לא ראתה. עכשיו, בסדר, אני מבין שכנראה המשטרה לא פרצה לנו לטלפון, זה מה שאומרים לפחות. אבל נניח עם הרוסים, הסינים, החמאס, האיראנים פרצו לטלפון. לא מעניין את מדינת ישראל.
לא, אתה יודע למה לא מעניין?
הפריצה היא, רק אני רוצה להסביר לך עוד משהו. הפריצה היא זה לא מה שהיה לי. לא היה לי חומר מסווג על הטלפון, בסדר עצמו? כי אסור, זה לא שמענו חומר. אממה, אני יושב עם ראש המוסד, ראש השב"כ, רמטכ"ל, סגן רמטכ"ל, בכניסה לקבינט. עכשיו, אתה זוכר, ראש הממשלה לשעבר לא תמיד עמד בזמנים, בוא נגיד את זה בצורה עדינה. והיינו יושבים מחוץ לאקווריום, ומחוץ לאקווריום, גם בטלפון וגם מנהלים שיחות. מנהלים שיחות על הדברים שהולכים עכשיו להיכנס לקבינט. אתה יודע כמה פעמים הטלפון בכיס, ומה שלימדו אותי זה שלפרוץ הטלפון זה מפעיל את ההקלטה, פותח את הרמקול, ואתה עכשיו בשיחות שלמות.
הכל מוקלט.
עם ראש מוסד, עם ראש שב"כ, עם רמטכ"ל,
לא, אבל אתה אמור לעשות שיחות, אתה לא נכנס לנושאים מסווגים במקום הזה.
כמה פעמים מצאת את
עצמך? אתה צריך לשים את הטלפון ולהיכנס לחדר.
לא, אבל לפני שאתה בחדר, בשיחות חולין במסדרון.
אסור לך, אבל זה קורה.
כי אנחנו בני אדם, זה קורה, ואתה יושב בחוץ, ואתה רגע מדבר, והטלפון רגע בכיס, ולא זכרת לשים אותו שנייה בחוץ, התחלת, עוד לא עשו את הדיון, אבל עברו אינפורמציות. ואם מישהו יזין,
מה זה ואם? אתה אומר שראית שהזינו.
אני לא יודע, אבל מתי הזינו ואיך הזינו, לא מעניין את השב"כ.
אתה יודע למה זה לא מעניין? כי אולי זה קשור איכשהו לחקירות ביבי, אז זה לא מעניין.
תראה, אני לא יודע, אני רוצה
לחשוב... אתה לא רוצה להיכנס לזה.
אני גם רוצה לחשוב שהשבק לא פועל כך. אני יכול להגיד לך שדיברתי עם ראש השבק לשעבר, שעבדנו המון ביחד, ושאלתי לו, תגיד, אם הייתי מנכ״ל האוצר וזה היה קורה, אמר לי, תוך 5 דקות, אנשים שלי היו אצלך במשרד ובודקים.
למה לא עכשיו?
אתה היית מנכ״ל לשעבר, הוא כבר לא היה ראש השבק, הוא גם אמר, אתה מנכ״ל לשעבר, זה משהו שנופל בין הכיסאות, אתה כבר לא מכהן, אתה לא בתפקיד, אז זה נופל בין הכיסאות. אמרתי לו, כן, אבל שפרצו לי בטלפון, פרצו לי בתאריכים שהייתי מנכ״ל האוצר, לא פרצו לי עכשיו, העדויות תראו שהזמנת...
עכשיו אתה לא מעניין את האיראנים, אתה חושב?
אני מקווה לפחות שלא.
אני אגיד לך ככה, זה מאוד פשוט, אני גם דרך אגב, לא יודע אם אתה יודע, אני הגשתי הצעת חוק להקמת ועדת חקירה בנושא הרוגלות, חייב להיבדק לדעתי ברמות הכי גבוהות, זה פשוט ביזיון שזה לא קורה, אני מזכיר לכולנו איך זה התחיל, כמה באמת אנשים הבינו את החומרה של הדבר הזה, והדבר שגרם לזה לשקוע ולדאוך, זה שהתחילו לחשוב שזה קשור לפילבר, ועל פילבר אמרו שכן הפעילו, וברגע שזה קרה וזה נכנס לאירוע פוליטי, כמו שאתה אומר, אני לא רוצה לדבר עליו, ואני לא הולך אותך למקום הזה, זה גרם לזה שהעסק ירד מתחת לשטיח, לא מעניין אותם, לא הטלפון שלך, לא הטלפון של קרן טרנר, לא שום דבר, כל מה שמעניין אותם זה איך המשפט שם מתנהל, ואיך אף אחד לא פוגע במשפט, וגם ככה אנחנו רואים שכל המשפט שמה, הזה
אני,
מתרסק,
אני לא
כי הכל מצוץ שם
אני אצבע. אני לא יודע מה מניעים, אני חושב על זה שלא בדקו לנו, והמדינה לא לקחה את הטלפונים ואת הברזלים.
אבל היה צוות מררי, לא היו אמורים לבדוק?
מררי, לא. צוות מררי, הסביר על ימית מררי, שהגושפנקה שהיא קיבלה, והדירקטיבה שהיא קיבלה, זה רק לבדוק אם המשטרה פרצה לנו טלפונים כן או לא.
אז תיקחו את הטלפונים ותבדקו, למה אתם לא בודקים?
לא, היא טענה שהיא עשתה את הבדיקות שמה שצריך כדי להבין שהמשטרה לא פרצה לנו לטלפון. אבל אני כבר לא שם, אני לא באירוע הזה. נניח שזה לא המשטרה. נניח שזה גורם אחר.
מישהו פרץ.
מישהו פרץ. לא מעניין, היא אמרה, זה לא בדירקטיבה שלי. עכשיו, אתה מכיר את זה, זה הרבה פעמים קורה בבירוקרטיה בממשלה. לא, זה לא בסמכות של המשרד שלי, לך למשרד ההוא. לא, זה לא בסמכות של המשרד, לך למשרד ההוא. בעיניי, זה לא חכם. בסוף,
מה זה לא חכם? זה הזיה.
נכון, בסוף,
שלושיה, שלישה הכי בכירה במנכ״לים של המשרדים, עם פריצות בטלפון, ואף אחד לא יודע. וזה המצב נכון לעכשיו.
ואף אחד לא בדק. כן, ואף אחד לא בדק מי לקח, מה לקח, מה יצא, מה
לא
יצא.
הם לא ידעו, אלה שבדקו לא ידעו להגיד לך...
הם לא ידעו להגיד מי...
אבל זה ברמה של מדינה, ארגון ברמת מדינה או מדינה, זה לא יכול להיות משהו אחר.
זה מה שהם אמרו להם, אמרו לנו שרמת הפריצה הייתה מתוחכמת, לפחות אצלי, זה שברמה של איזשהו ארגון מאוד מאוד מתוחכם, ברמות של ארגוני ביון, ברמות של... לא פורץ ילד כזה בסדר שפרץ, זה לא האירוע.
NSO ומקבילותיה לצורך העניין, או מדינה שיש לה את היכולות.
ולצערי זה לא נבדק. אני חושב שזה חבל, אתה יודע, זה בסוף ביטחון המדינה. אני גם היה לי, בשבועות שזה קרה, אני הייתי בסטרס לא נורמלי, כי אתה מנסה לשחזר בראש, עם מי דיברת בזמן שהטלפון היה, ואיזה דברים אמרתי. כי חלילה וחס, אתה לא רוצה להיות בסיטואציה שחלילה וחס, אתה גרמת לפגיעה בביטחון המדינה, או דברים ממך יצאו החוצה. וזה שזה לא נבדק, בעיניי, לא טוב. מה אני אגיד לך? תקלה חמורה מאוד של המדינה.
אין ספק, ו... זה גם יכול להמשיך היום. מי אומר שהיום לא מישהו פרץ למנכ״ל משרד האוצר?
דרך אגב, תחשוב שאלה שראו את זה, נניח גורם מוען, כמו סתם, אני אומר, סינים, רוסינים, איראנים, לא משנה, חמאס, פרץ הטלפונים, וראש המדינה לא בודקת את זה. הוא אומר, בוא נחמד, הם לא אכפת להם. יאללה, בוא נפרוץ, בוא
נחמד. לא אכפת להם רק בגלל שזה קשור למשפט של ביבי, ואני אומר לך, זה ברור, זה אין פה זה.
זה אני משאיר
לך. אני בכלל חושב שזה שהפכנו להיות מדינה ש... מנוטרלת מהאינטרס שלה, כל האינטרס של הממשלה הזו, זה איך דואגים שנתניהו לא חוזר, לא מעניין אותם שום דבר, אני רואה את הכספים שהם מחלקים, אני רואה מה שהם עושים, אני רואה את מה שקורה בכנסת, אני קודם כל, אחרי אתמול אנחנו פה, אני לא יודע, אנחנו נוציא את זה כנראה עוד יומיים, אנחנו מדברים פה עוד זה, אבל אני חושב שלא אי אפשר להמשיך ככה, המצב באמת ברמה של קטסטרופה, והגיע הזמן שאו שהולכים לבחירות או שיהיה פה שינוי בתוך הבית, אבל להמשיך סיטואציה כזו, אתה יודע, דיברנו על השיטת ממשל. אתה מבין שהיום שני המפלגות הכי אפקטיביות בכנסת זה רם והמשותפת, שהם, הממשלה פעם צריכה את אלה ופעם את אלה, וזה האירוע, כולל שר אוצר שבא לעבוד אצלהם. זה היום מה שקורה בממשלה.
תראה, אמרתי את זה קודם, מבלי להיכנס כרגע לצדדים, ממשלה שאין לה בסיס אידיאולוגי משותף, ממשלה שאין לה קווי יסוד משותפים, היכולת שלה וכנסת כזאת, היכולת של קואליציה כזאת לתפקד ולדאוג לרצון העם, הוא מאוד 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 מוגבל, מאוד בעייתי, ואנחנו רואים את זה עכשיו. ודרך אגב, זה לא משנה, אם יש קווי יסוד של שמאל, שיהיה קווי יסוד של שמאל, אם יש קווי יסוד של ימין, יש קווי יסוד של ימין, אבל אני חושב שאף אחד בעם לא מאמין שתקווה חדשה וימינה והבס יש להם קווי יסוד משותפים.
תגיד לי, איך אומרים לך אזרחות? אתה נהנה מהאזרחות?
תשמע, האזרחות הרבה יותר קלה. קודם כל חזרתי הביתה. יש לי כבר 3 בנות. נולדו לי 2 בנות בתפקיד שבקושי ראיתי אותם. לא הייתי בבית. הגדולה בכיתה א', נועה, והילה המרכזית, אנחנו לא אומרים האמצעית, לימדו אותי להגיד המרכזית, שלא תחשב שהיא האמצעית.
אני לא מכיר את ה...
המרכזית. היא בת 4...
פוגע בקיצוניות, היא המרכזית, ועכשיו מה אתה עושה? יש לך קיצוניות?
כי לא, יש לך בכורה, יש לך מרכזית, ויש לך בת זקוניה.
זה דיים שלישייה, מה יעשו החרדים עם הסירייה?
אז יש הרבה מרכזיות, מרכזי 1, מרכזי 2, מרכזי 3, אתה סופר הרבה מרכזים באמצע. אז חזרתי הביתה, יש לי הרבה יותר זמן עם הבנות, יש לי הרבה יותר זמן עם אשתי שנסע בכל הנטל הזה בתקופה הזו, ובאמת למה הגיעה בעיניי פרס ישראל. היא עוסקת בשיווק, היא מנהלת שיווק, היא הייתה בעברה בפסגות, מנהלת מותג, ועד לא מזמן במוקד אמון, מנהלת השיווק שלהם, מוקד אמון זה חברת הבטחה. רחוקה מאוד מהעולמות שאני התעסקתי בהם, לא השתגע אליהם, חטפה המון המון הפגנות מתחת לבית בתקופה שהייתי מנכ״ל האוצר.
בקורונה בעיקר.
גם בקורונה בכלל. בקורונה האמת, אחת ההפגנות היה CSM, היה גם כאילו משהו גם קריאטיבי, שאני מאוד יצירתי, שהם עשו זום על הבית שלי, ענק, הביאו מקרן זום, ואני יודע מה, איזה 300 או 400 עצמאים היו בחלונות קטנים, אנחנו עכשיו על הבית של שי בעבד, וזה בכל השכונה, זה קריאטיבי מאוד, יצאו לראות את הזום, אבל זה לא היה, זה גם היה בתקופה שההפגנות של הנכים, וההפגנות של השוטרים, אתה זוכר עם הפנסוס של השוטרים, שחילקנו שם סכום שרירותי, והיו הרבה מאוד דברים שהבית ספג, והבית סופג, אז הרבה יותר קל עכשיו ש... הבית לא אוכל את כל הדבר הזה, ואני נמצא בבית.
ומה התוכניות בעצם, לאן הולכים מפה?
תראה, אז אני אמרתי, אני אעשה כמה שנים חזרה במגזר הפרטי, התחלתי במגזר הפרטי, אעשה כמה שנים במגזר הפרטי לביתי.
מרוויחים יותר כסף.
כן, מרוויחים, וגם יש פחות לחצים, והעומס הוא פחות עליך, וגם כשאתה מנכ"ל האוצר, אז אתה קם בבוקר, כל מה שאתה עושה, התקשורת חשופה, וכל דבר צריכים לדעת, וכל דבר גם צריכים לכתוב, וכולי, ואתה, החיים שלך הם כבר לא פרטיים יותר.
יש לך זירה פנימית של איך אתה מתמודד עם המשרד, יש לך את הזירה החיצונית של הכנסת ואיך אתה דואג של דברים, ויש לך זירת תקשורת שזה זירה שלמה בפני עצמה, זה ברור, זה לא...
ויש לך שר וממשלה, יש לך המון המון זירות ויועץ משפטי לממשלה.
זה מה שמעניין בכל האירוע.
נכון.
אני תמיד אומר, אתה יודע, אני באתי, חיפשתי משהו שיהיה מספיק מאתגר כמו הטיסות בחיל אוויר, שאתה בא לקרבות אוויר רביעה ואתה, יש לך מפה נכנסים וזה ו... אז בכנסת יש את זה, בממשלה ובכנסת, אתה לא יודע מי ידיד, מי אויב, אתה הכל מתהפך.
לא, אבל תראה, בחיל האוויר לפחות אתה יודע מי כחול ומי אדום. אתה יודע, תמיד במפה יש בכנסת, לא בטוח שאתה יודע מי תמיד כחול ומי אדום.
אז יש קרב מיוחד שנקרא קנק, באימון. קנק זה כולם נגד כולם. אתה, זה שלישייה, אתה מתחיל בזה, עכשיו הוא יכול להיכנס עליך או על זה שיצאת, כל אחד בוחר, אתה בוחר את המטרה הקלה לתת בה בראש. אז ההרגשה היא עוד בדיוק, זה יותר דומה, בדיוק. כולם נגד כולם.
בדיוק, זה דומה לכנסת. אבל תראה, אז אני באמת אעשה כמה שנים קצת מנוחה במגזר הפרטי, אבל אין ספק שאני אחזור למגזר הציבורי. אני חושב שבעשייה... בסיפוק, באתגר, אני לא צריך לספר את זה לך.
אבל בתפקיד מקצועי או בתפקיד נבחר?
אני לא יודע,
נבחר?
תראה, נטיית הלב שלי יותר ללכת תמיד לתפקידים המקצועיים, כי שם אני מרגיש שאני יכול לתרום יותר, אני חושב שכמנכ״ל משרד האוצר עשיתי את הקדנציה הכי ארוכה מהשנת 70, העברתי 5 תקציבי מדינה.
כן, גם היה לכם סיטואציה מוזרה, נכנסתם לקורונה,
נכון.
בממשלה שאתם יודעים שאתם לא ממשיכים איתה,
נכון.
וגם אתה וגם כוח כחלון, כאילו הייתם לגמרי מקצועיים באירוע בעצם, נכון. לא... נכון. אז אולי במידה אחת זה מוריד הרבה רעש,
נכון.
כי לא יכולים להגיד לכם מה אתם זה, ומצד נכון. שני זה גם מחליש, לא בטוח שזה נותן
נכון,
לך...
נכון, תשמע, בסוף אני חייב להגיד שראש הממשלה לשעבר נתן לנו גב מאוד מאוד חזק,
גם
לנו משרד האוצר וגם למשרד הבריאות, גם בתקופה היא מאוד, ונתן לנו לעבוד גם לשר האוצר וגם לי.
תשמע, אני יכול להגיד לך, כמי שהיה אז במשרד הבריאות, שני דברים. א', משרד הבריאות קיבל מה שהוא רצה,
נכון.
וב', כל המהלך של אותה ממשלה הצילה את כלכלת מדינת ישראל. לא סתם, שנה אחרי זה, ביציאה מהקורונה, היה...
תהי, תקשנו.
שמרתם על זה שלא יהיו אנשים שיאבדו את הפרנסה, ולשמור את העסקים בחיים.
שמרנו גם את המדינה פתוחה, אתה יודע, היו מדינות שהיו בסגר טוטלי. גם אצלנו בשיא הסגר, כל החירום עבד, והכנסנו לרשימות החירום, הרבה מאוד...
אני זוכר את הוויכוחים שהיו לנו, אנחנו...
הוצאנו מלא דברים מתוך החירום, הכנסנו אותם מתוך החירום כדי שהם פתוחים.
היה לנו קרבות גדולים באז.
וגם אלה שלא היו חירום נשארו ב-30% עבודה. זאת אומרת, רק מקומות עם קהל לא עבדו והיו סגורים. כל יתר עסקים במדינת ישראל עבדו.
שזה עזר אחרי זה גם לפצות הרבה פחות ולשמור על הגלגלים.
וזה עזר גם לשמור על הגלגלים ועל הפריון של המשק.
אבל אני חושב שבעיקר מה שהתלוננו זה על כל הכספים שכביכול חילקו אז בקורונה, זה הוכיח את עצמו פי עשר אחרי זה שכשיצאנו, הכל המשיך לזרום.
אין ספק, אין ספק שזה עזר.
עדיין היו סקטורים שקשה להם, בוא, עד היום יש סקטורים, אבל...
כמה שאתה לא נותן כסף בסיטואציה כזאת, זה אף פעם לא מספיק.
אבל זה הפקידות לא הבינה, דרך אגב. הפקידות לא הבינה שצריך לתת כסף. הם הרי תמיד רגילים מיסים ולקחת וזה, ולא הבינה שהתהפך, אתה הבנת, אבל שהתהפך הגלגל, היה קרב קשה.
בהתחלה היה כאילו טיפה קשה, אבל אני חושב שפה גם הפקידות בסוף, אתה יודע, נרתמה, וחולקו למעלה מ-200 מיליארד שקל בסוף לקורונה, זה חצי מתקציב מדינה, תקציב מדינה כולל הוא 400 מיליארד שקל, היום כבר מעבר ל-400, זה סכומים היסטריים שיצאו, בסוף בסוף הייתה את ההבנה הזאת, ועדיין יש, אתה יודע, בעלי אולמות אירועים, וענף התיירות,
ומסעדות שחטפו,
ומסעדות,
טיסות,
המון, היו המון סקטורים שכמה שאתה לא פיצית, אתה לא יכול לפוצות את הקצה, והרבה אנשים שאיבדו את פרנסתם, ואני בטוח שיש עכשיו אנשים שיושבים שומעים אותנו, ואומרים, בוא נה, שני אלה חיים בסרט, אני עד היום עם נזקים כאלה ואחרים,
נכון, ולא, והפיצוי על האומיקרון עוד לא קיבלו, והממשלה הזו לא מצליחה להעביר שום דבר, ונכון, אין ספק, אבל אני מסתכל במקרו, על נתוני הצמיחה שהיו בשנה לאחר מכן, אין דברים כאלה.
שהצמיחה וההתאוששות הייתה הרבה יותר מהירה, וזה הציל את המשק, וזה הרבה יותר מהיר. אני חושב שגם, אתה יודע, ענף המזל הגדול שלנו, שהצמיחה שלנו מושתתת המון על ענף הטכנולוגית עילית, על ענף ההייטק, ענף הסייבר.
שלא נפגע.
ולא נפגעו, כי בקורונה הם המשיכו לייצר,
אפילו עלו.
ועלו, והשקעות פה, השקעות פה בישראל, בשנת הקורונה וגם בשנה אחר כך, הגיעו לשיאים מטורפים. אתה יודע, עכשיו קצת המצב הוא שונה, העולם מתחיל להיכנס לאטה,
שווקים, נכון.
שווקים, אתה רואה את זה בבורסה, הריבית עולה,
המציאות שונה.
אתה רואה את הבורסה, המציאות ומתחילה להיות שונה.
נכנסנו לקורונה במצב כלכלי הכי טוב שיכול להיות.
והמזל הגדול זה שהיה את ההתאוששות הזאת לפני שהתחילה האטה, ושהאטה לא הגיעה ישר, אתה חושב שאם האטה הזאת גם הגיעה ישר אחרי הקורונה, אז המצב יכול להיות אחר לגמרי.
מיתון נוראי זה יכול להיות.
ואני עדיין מקווה שלא ניכנס למיתון ואיזושהי עתה של תיקון.
אנחנו לפני צונמי, אני לא כלכלי, אני רואה את זה מגיע, אתה רואה...
אני מקווה, תראה, הנתונים לא טובים, אבל אני מאוד מקווה שלא, אלא שמה שיקרה זה שתהיה איזושהי עתה ותיקון לצמיחה באמת משמעותית שהייתה, ושעדיין העולם לא ייכנס לאיזשהו מיתון או איזושהי
קריסה. אבל תראה, הריבית עולה, זה ברור לכולם בכל העולם, זה אחד. מול זה... מחירים של דלק וכאלה עולים, זה גם משפיע בסופו של דבר ברמה העולמית.
אוקראינה, רוסיה... הריבית עולה כדי לבסס קצת האינפלציה, במטרה לעצור את האינפלציה.
אוקראינה, רוסיה, תגרום למשבר מזון, משבר באספקה. אתה באירוע, לדעתי שאנחנו לא לגמרי מרגישים את... התחילת הגלים מגיעים.
נכון, השאלה היא כמה זמן זה יימשך. השאלה היא כמה זמן האירוע באמת עם אוקראינה ורוסיה יימשך. השאלה היא מה יהיה שם. השאלה היא כמה הריבית באמת תצליח, העלאת הריבית תצליח לבלום את האינפלציה ואת עליות המחירים. נכון, יש, וגם כמה זמן שוק העבודה, עדיין שוק העבודה חזק, כמה זמן גם שוק העבודה יישאר חזק, כמה השתתפות ושיעור התעסוקה יהיה גבוה, והאבטלה תהיה נמוכה. זה חלק מכל המרכיבים שבסוף, אתה יודע, יעידו על מה, כמה המיתון, אם ניכנס למיתון, אז כמה זמן
יהיה. וגם מחירי הדיור שלהערכתי עלו בצורה מטורפת בשנה האחרונה בכלל.
תראה, אני חושב שעכשיו סוף סוף, ואני חושב שכאן גם, אני לא ניטרלי באירוע הזה, אבל אפשר להגיד מילה טובה לכחלון, בשנים שהוא היה שר האוצר, שהיום רואים את הגרף, והגרף מדבר, אתה יודע, לפעמים הגרף יותר חזק מכל המילים. רואים פשוט שבשנים שלו מפלוס 8 זה ירד למינוס 2, זאת אומרת, מעלייה של דיור של פלוס 8 כל שנה זה ירד למינוס 2, בשנת 2018 מחירי הדיור ירדו. התחלנו להיכנס לממשלת מעבר והפסיקו, ובעצם
התחיל הבלגן.
זה התחיל הבלגן, ואז אתה רואה, זה מתחיל להרקיע שחקים, וזה הגיע ל-16%. זאת אומרת, אתה רואה את המחירי זינוק, אתה רואה התמתנות, אתה רואה שבירה של העלייה, התמתנות, ירידה אפילו קלה, ואני חושב שאם זה היה, היו ממשיכים בתוכניות, והיו ממשיכים באותה דרך כמו שהייתה באותה ממשלה, היית רואה המשך של ירידת מחירי הדיור והמשך ההתמתנות, ולא היית רואה את הזינוקים האלה, אבל ברגע ש... וזה בדיוק הסיבה שצריכה להיות ממשלה עם מדיניות אחידה, שמתפקדת לאורך זמן, אי אפשר בשנה לשנות מחירי הדיור. ולכן שממשלה מגיעה, גם זה שהיה פה כל שנה וחצי או חצי שנה בחירות, זה רע. צריכה להיות פה ממשלה שמחזיקה 4 שנים מעמד לפחות, ובארבע שנים האלה התוכניות רצות, וממשלה שמגיעה אחריה,
אבל שממשלה מבוססת רק על סינאי, היא לא מסוגלת לעשות את הדברים האלה.
ממשלה שיש לה אידיאולוגיה משותפת, וקווי יסוד משותפים, שיודעים להחזיק מעמד ויודעים להחזיק מים. אין ספק.
אני רוצה לסיים בנושא האחרון שפתחנו בו, מגד במילואים. כל הכבוד, כמה ימים זה, כמה זה יוצא?
אתה עושה איזה 50-60 יום, אבל הכבוד הוא לא לי, הכבוד הוא, אנחנו יוצאים עכשיו לתעסוקה מבצעית ביום ראשון הקרוב, ברמת הגולן. הוקפצנו בצווי 9,
הקדימו
לנו, אני גדוד גולני, גדוד חיר, בחטיבת הגולן, בחטיבה 474, ששייכת לאוגדה 210, אוגדת הבשן. הגזרה האופרטיבית בדרך כלל שאנחנו תופסים באופרציה, זה כל אזור עמק הבחר.
טוב, שלא נגיד פה סודות עכשיו
בינתיים. לא, זה לא, אין פה איזה סודות יותר מדי, זה אותה גזרה
ש... מספיק שהזינו לך לטלפון, שלא...
כן, אתה אומר, זה מספיק, כן. זו אותה גזרה שאביגדור קהני בזמנו נבחם במלחמת עוז 77, נבחמו במלחמת יום כיפור. היום אנחנו לא מתקרבים וגם לא מגיעים למה שנעשה אז, וגם הסיטואציה שונה לגמרי, אבל הגדוד קופץ עכשיו לתפוס את הקו ברמת הגולן.
אז ככה מעכשיו לעכשיו חודש?
לחיילי הגדוד, כן, הם קיבלו את ההתראה לפני איזה חודש, ועכשיו הם עולים. אני חושב שהתודה הענקית והערכה הענקית מגיעה לכל חיילי ומפקדי הגדוד שמתייצבים עכשיו לחודש עליהם, עוזבים את המשפחות. אחוז האנשים באוכלוסייה שעושה את הדברים האלו עדיין הוא נמוך ביותר. ותאחה, אני מצדיע להם. להיות מגד
אחד זה קל.
לבוא כמגד זה קל, כי אתה מפקד, אז אתה בא עם מגד, כל העילה שלך, אתה סגן אלוף, זה נורא קל. לבוא כחייל, כחפש, לעלות למוצבים, לעלות לשמירות, להגיע
ולעזוב את המשפחה, לעזוב שלושה שבועות, בשביל
להיות חפש, סטודנט, לעבוד את הלימודים, תקשיב, זה להצדיע להם, זה פשוט להצדיע להם, זה הרבה הרבה יותר קשה ממה שאני נדרש לעשות, וזכיתי, באמת, זה זכות ענקית להיות בפוזיציה כזאת, זה משהו שהתחלתי עוד שהייתי מנכ"ל משרד האוצר, אני רואה בזה זכות ענקית, ואני...
אז קודם כל שני דברים, חייבים לחזק את אותם אנשים.
חד משמעי.
בכל הכוח,
חד משמעי, וזה אני מצפה, אתה חבר כנסת,
והעילה יוצאה, מוביל את שדולת המילואים, אנחנו נעשה את זה. אני יכול לומר לך...
לתת יותר ויותר הטבות לאנשי המילואים. זה הקור ההיתוך האחרון שנשאר בחברה הישראלית. זה המקום היחידי באמת שיש אינטרסים משותפים ואידיאולוגיה משותפת, וזה לא משנה אם אתה מצביע מרץ, או מצביע ימינה, או מצביע ליכוד, או מצביע עבודה. כולם באים במטרה משותפת שהיא באמת מימוש הרעיון הציוני. והציונות לשמה.
אני זכיתי לעשות מילואים עד גיל 51, מסגרות קצת שונות, עדיין בקבוצה מאוד של טייסת, שאתה מכיר את כולם, כמו שאתה אומר, האווירה היא ואתה מגיע. אני ראיתי בזה גם זכות גדולה, יש לזה גם מחיר,
ענקית,
מחיר נכון. כבד שאתה... זה חלק מהחיים, אתה נכון, לא יכול...
כל דבר,
אתה עושה מהחיים. את זה, אני מסכים איתך, זה הציונות, ואנחנו היום כנבחרי הכנסת, חייבים לדאוג לאנשים האלה, אין היום הרבה כאלה, חייבים,
חד משמעי,
אנחנו בהחלט
נעשה. אני חושב שאתה יודע, התחילו בזה קצת עם הנחות בארנונה והנחות ללימודים, אבל צריך לעשות הרבה הרבה
יותר. טוב שלפחות את הממדים ללימודים, דרך אגב, אני אומר לך, היינו עושים את ה-100% עם התקשורת, במקום לבוא על הראש שלנו, מסיבה מגויסת, כי הליכוד זה תמיד הם המטרה שלהם, היו הולכים ואומרים, תנו ללוחמים 100%, היו מקבלים 100%, תאמין לי, לפיד וכולם, פשוט הלכו הפוך על הפוך, במקום לבוא איתנו עם הלוחמים.
חד משמעי, א', לצ'פר את הלוחמים, ושתיים, לסייע לעולם המילואים, זה אחוז קטן באוכלוסייה, זה אחוז שהולך ונשחק, זה אחוז שהולך ושואל את עצמו, תגידו, בשביל מה אני עושה את זה? כשהוא רואה את כל הוויכוחים האלה בכנסת, והוא רואה את כל מה שקורה, אומר, תגיד, בשבילהם, אחר כך אני יוצא, אלה ששולחים אותי, ואני עוזב חודש את הבית, ואני חושב שפה כולם צריכים להתאחד ולעשות את המקסימום, כדי שבאמת המילואים יראו את הערכה וההוקרה על, על מה שהם עושים. זה לא טריוויאלי בכלל, בטח לא בעידן, בטח לא בשנת 2022.
שי, תודה רבה.
תודה רבה
שמחתי. לך. שמחתי. מאחל לך קודם כל שני דברים. א', בהצלחה באזרחות, ותחזור
רבה.
לשירות
אני
כמה
אחזור,
שיותר
אני
מהר.
אני אחזור, אני מאלה שיש להם את השריטה שאוהבים את המדינה, ואני
אחלט נחזור. יאללה.
תודה רבה.
להתראות.